יום רביעי, פרשת סמול, י"ח לעומר. אנחנו מתחילים היום, רבותיי, עם דבר פלא שפרסם ידידנו מארגון דירשו, הרב לוסטיגמן, בעיתון המבשר. אם אתם מבקרים בפיליפינים, מתחיל את המאמר הרב לוסטיגמן, כדאי שתרעננו קודם את כל הידע שלכם בלכות שמרת לשון הרע. בלכות שמרת הלשון. עיריית בינלאון, שוכנת מצפון לבירת הפיליפינים מנילה, החליטה להעניק כנסות כספיים ועבודות שירות על תושבי עיר שידברו לשון הרע ורחיבות. על אחת כמה וכמה הם יעלו את הדברים על הכתב ויפרסמו ברשתות. העונש שיוטל מי שנתפס דובר לשון הרע בפעם הראשונה, קנס של 200 פסו. זה סכום שמקביל לכ-14 שקל. ושלוש שעות עבודות שירות בפינוי אשפה מרחובות העיר. עבריינים מועדים שיתפסו עוברים על החוק בפעם השנייה, קבלו עונש של 1,000 פסו, זה כבר 70 שקל, ו-8 שעות של פינוי השפעה. בעירייה הסבירו שהחוק חשוב מאוד ונחוץ, שהזמן המתאים ביותר לכניסתו לתוקף הוא בימים האלו, שהקיץ צודח ומתגבר, אנשים נמלטים מהשמש הקופחת מתחת לענפי העצים, שם פוגשים זה את זה ומתחילים לרחל על אנשים אחרים. ראש העיר, רמון גויקו, מקווה שהוא לא ייפגע אם לא אמרתי טוב את השם שלו, התראיין לעיתון האמריקאי וול סטריט ג'ורנל, הוא הסביר שעיר נקייה מלשון הרע היא עיר פוריה ונחמדה יותר, ולכן הוא רואה בחקיקה הזאת צעד חשוב מאוד לקידום של העיר. אחד מתושבי העיר שכבר נתפס עובר על החוק וקיבל רק אזהרה, אמר לעיתון שהוא לא מבין למה יצא נגדו הקצף. אמרתי מה שאני חושב שזה אמת, האמת חושב שהמשפחה הזאת שדיברתי עליה, יש חובות כספיים גדולים. אולי יתרגמו את השמיר הסלון של פיליפינית. ואנחנו ממשיכים עם המאמר הנפלא של הרב חיים ולדר, השמחים בחלקם. סיפר שבמהלך חג פסח, סיפר לו ידיד על בני המשפחה שנופשים במלון בחוץ לארץ למשך כל החג, שהם השקיעו סכום קרוב ל-100,000 שקל, לא פחות. כשהם הגיעו לשם, הם גילו תחזוקה ירודה במקום ההוא, בלי מים בברזים, בלי סמיכות, בלי מגבות, אין ספור תקלות שהרסו להם את הנופש. אתה מבין, הוא אמר לי, 100,000 שקל בשביל לחוות מקרוב את הסרט המקיס, אין דברים כאלה. אני אומר לו, אבל משהו כאן לא מסתדר לי. אז הוא אומר לי, זה בסדר, גם להם לא הסתדר בדיוק, אבל היה לך לא מסתדר. אתה אומר שהם בני משפחה שלך, כן, רחוקים אבל עדיין משפחה. אתה אומר שהם סבלים בפסח במקום ליהנות, כן. ונוסף לזה הם הפסידו עוד 100,000 שקל, יכול להיות שאפילו יותר. אז אולי תיקח חצי לימון אני מציע לו, אומר אבל חצי לימון למה? אולי זה יצליח למחוק את החיוך מהפרצוף שלך. הוא היה רק הראשון, אומר רבלדה. במהלך חג הפסח, פגשתי עוד הרבה אנשים שהרבו לספר על עלות בית המלון ההוא ואת סבלם של יושביו, שעמד ביחס הפוך לסכום הבלתי נתפס ששילמו עבור הנופש. הצד השווה שבכולם, אומר הרב ולדר למגינת לב, הניצוץ בעיניי, והחיוך הרחב של קורת רוח המרוח הספטן. הייתי עד לוויכוחים, מישהו ניסה להעמיד בסבל שלהם, כנגדו כמה ששמו אותה למקום, הסבירו לו היטב היטב איך הם מרגישים שם מסכנים. הם נאבקו על העמדה שלהם, כאילו מישהו מנסה לקחת להם איזה משהו נסגר, איזה תחושה של הנאה אילאית, שעליהם לא יכלו לוותר בקלות. בסוף, כשלקחתי כל אחד מהם לאיזה פינה, תרתי משמע, ושאלתי, נו באמת, על מה השמחה? הודו איש איש בסגנונו, שאכן יש להם יותר מקורטוב של שמחה להם. אתה צריך להבין, אני נשאר כאן כל שנה עם משפחה, הם עולים על מטוס לחוץ לארץ. או נופשים, אבל לא מפואר כאן בארץ. פעם אחת אני אשם מבסוט רגל על רגל, והם מחפשים. בשביל לשוב מים מהבאר, מים לא שלנו. הם מחפשים מגבות, חחחח. מדריך שיצא לאחרונה למניעת כשלים בקבלת החלטות, נקרא בשם המוזר, גם לכם לא היו מים חמים. שמו של הספר נגזר מחוויה משפחתית של מחברו, יוסי יסוף. מסתבר שבעבר יצאה המשפחה והמשפחה של אחותו ביחד לטיול בנמיביה. נהנו מאוד מהטיול, מהחוויות, לילה לפני הכניסה לשמור את התושה המפורסמת, והתמקמו לבנה בצימרים של אחת החוות החקלאיות באזור. ארוחת בוקר, בבחין שחתום מצב רוח ירוד, אז הוא שאל גם אתם לא שאלתם, ישנתם כל הלילה בגלל המזרון הקשה. פני המחורקמות גרמו לו להבין שכולם בפתחו של יום קשה. גם לכם לא היו מים חמים? הוא יושב בשאלה. בשמת דבריו החלו פניה של אחתו להתרכך הכעס על המזרון הקשה, התחלף בתחושה של התחשבות המצב האומלל. מסכנה אמרה, מים חמים לא היה לכם? נורא, מדבריו התקשתה להסתיר את השמחה הפנימית שלה על גורלה ששפר עליה. תכסיס עבר, דרגשתה השתפרה פלאים ברגע שהיא שמעה שסבלו של אחיה היה גדול משלה. המחבר לוקח את הסיפור הזה, כמו עוד כמה סיפורים על הנאה שהפכה לסבל, וסבל שהפך לנאה, כדי לחדד את נקודת ההתייחסות. מנוע בני אדם, כמעט כולם, מוצאים נחמה ברע שפוקד את הזולה. מנוע בני אדם חשים בדקרת קינה כשאחד זוכה בסכום גדול, בתפקיד נחשק. היו שדרכו בדרך צחות טוב ללכת אל בית אבל מלכת אל בית המשתה. שלאנשים קל יותר להזדהות עם הכאב של הזולת מאשר להתגבר על צורתו הנאה שיש בשמחה שלו. הוא ספר פה על לדידו הרב א' ד' ראשי תיבות. מספר לפעם הוא שמע על איזה אישה חסרות בית במדינת אריזונה, היא זכתה ב-20 מיליון דולר. ובעזרת הכסף הזה הצליחה לעבור ממשכנה שהיה בפח הזבל ממש כך, נתרה מפוארת עם משרתים. הסיפור הזה עשה לידידי את היום, ובו היה רחב בחדרה. כמה נפלא לשמוע חדשות כאלה, לדעת שיש דברים נפלאים בעולם. כמעט יצא בריקוד לשמור בשמחתה של אותה חסרת בית, עלובה, שהוא כלל לא הכיר. פתאום הוא נרד. מה היה קורה? מי שזכה ב-20 מיליון דולר היה השכן שלי ממול. איזה חרב של קינה הייתה נכנסת לי עליו. המחשבה על כך הביאה אותו לירורים נוגעים. למה אני יכול לפרגן מכל הלב לאיזה חסרת בית גויה מאריזונה שהייתה גרה על פח זבל? שאפילו לא הורקתי לה בשפח. אבל השכן שלי, יהודי חרדי מבני ברק, תהיה לי חרב בלב. הוא ממשיך את המאמר על זיכרון ילדות ישן. הוא סופר שמדי ערב שבת, הרב חיים ולדר, שהילד, היו מתנדבים מטעם ארגון אחי סמך של הרב עבור אמרות, זכיתי גם אני להכיר אותו בתור חיפאי. היו מתנדבים להשלים עניין בבית חולים רוטשילד בחיפה. מי שמכיר את חיפה יודע שמדובר בדרך קשה עם המון המון מדרגות. כפשוטו, מאות מדרגות. בדרך חזור, אחד מאיתנו יבחין במטבע של 10 אגורות על הכביש. אז הסתכל במטבע, והוא שאל, מה אתם אומרים? יהיה שווה לחזור במוצאי שבת של 10 אגורות? הוא ענה, לא שווה. ואז הוא בעד במטבע מתחת רכב חונה, ואמר, לפחות שלאף אחד אחר זה לא יהיה. אמר, אבל דרך, אפשר לראות זה אצל הרבה ילדים, משחק מונח שנה בלי שום, בלי שום מגע של יד שנוגעת בו. פתאום מגיע איזה חבר שוכן מוצא את המשחק, ואז, אז הוא לא להתפתח מריבה. שואל את הילד, הרי בין כה לא אהבת את הצעצוע הזה, מאזת בו, למה לא תיתן לו לשחק? אז הוא יכול לטעון בתמימות ילדותית, אבל למה שהוא ישחק ואני לא? טוב, כשאצל ילדים זה ניחה. הבעיה אומר שהתור הזה לא עוסק בילדים אלא בנו המבוגרים. ההתמודדות שלנו מול קורת הרוח של האחר. בעצם העובדה שאנחנו צריכים לגייס את המידות הטובות כדי להילחם בכאב שמודחק על עונג הזולת, ובעונג המודחק על כאב הזולת. ואולי הוא אומר, אולי הגזמתי בשימוש במילה עונג, אבל נעשה אחרי זה ככה. אנשים באמת מודגש, באמת מצטערים על כאב על הזולת, אבל בתת ההכרה, קל להם להצטער, באמת הוא טעים על הצער שלו, מאשר לשמוח, באמת הוא מתמים בשמחה שלו. אנחנו צריכים לבקר בבית לוינשטיין, כדי להבין כמה טוב לנו. מדוע כשמישהו חולה, אנחנו מבינים כמה הבריאות חשובה יותר, מדברים אחרים שמעסיקים אותנו. ממשיך והוא שואל, למה אנחנו מתנחמים בצרת האחר? זה צריך להתמודד עם מדקרת קינה והצלחת האחר. אין כמה להתחיל בעטפה, כמה אין זה ראוי וכדומה, הרי כולנו יודעים זה מעצמנו. חשבתי לנסות להציג את זה בדרך אחרת. בכל אדם באשר הוא, חבויה מידת הקינה, מידות רעות אחרות, ומולן, מולן מידות טובות ונאצלות, וזה התפקיד של כל אדם בעולם, לבחור את הטוב ולא את הרע. רוצה, כלומר, הרב ולדר רצה טובה להתמודד עם הכשלים המובנים האלו באישיות שלנו. שיטתו של רבי נחום איש גמזו. בימינו קראו שם לשיטה הזאת, לספר את הסיפור מחדש. זה לא משהו שניתן לעשות ביום אחד, אלא דרך חיים שמונחלת מילדות, או חינוך עצמי למי שלא זכה להתחנך כך. הרעיון הוא אומר, לספר לעצמנו שכל מה שקורה לנו זה הכי טוב. מה שקורה לך במקרה טוב, מה שעשו לך זה מעשה טוב. במילים אחרות, ברגע שאתה מאמין שכל דבר שקורה לך הוא לטובה, אתה רגוע יותר. חש תחושת ביטחון, ממש כמו רבי נחום איש גמזו. ההצעה הזאת אומר הרב ולדר, מתאימה גם לאנשים צייתניים וסחלטנים, שרואים את הדברים כמשוואה חשבונית, שחור לבן. שחור כישלון ונדרי כוח דמיון ויכולת לספר לעצמם את הסיפור מחדש. האנשים שיודעים להפעיל תבונה רגשית, ולא פחות מכך, אמונה תמימה ביטחון בקדוש ברוך הוא, הרבה יותר קל, כי הם יודעים תמיד להתאים את התודעה שלהם באופן רטרואקטיבי למציאות, לספר לעצמם סיפור חדש. וכבר נאמר, איזו עשיר השמח בחלקו, עשיר הוא מי שמתאים את עצמו לחלקו במציאות, ולא להפך. עד כאן המאמר הנפלא של הרב ולדר, אנחנו ממשיכים עם הסיפור היום. זה סיפור שפורסם בגילן טיב ההשגחה. לקראת חג הפסח נכנס לכולל שלנו, מספר הכותב, יהודי עמיד, ביד אחד יחזיק תיק דזבד, עד השנייה קלסר. הסקרנות תאורה בי, עקבתי אחריו, הוא נשא במזרח, פתח את התיק שהיה מלא וגדוש במזומנים, בשטרות חדשים ובוהקים. הרווחים התחילו לגשת אליו לבקשתו אחד אחרי השני, אחרי שהוא רשם את השם של האברך, בקלסר, הוא מסר לידו שטר של 200 שקלים חדשים לכבוד החג. גם אני ניגשתי, קיבלתי את מתת איתו, כאברך שמחתי מאוד על העזרה, הודיתי לו בחום. המשכתי לעקוב אחרי החלוקה, ראיתי אברך אחד שישב בפינה אחרת. לא הרים את עיניי מהספר, שלא יפסיד את החלוקה מפאת שקדנותו. ניגשתי אליו, והסבתי את תשומת ליבו לחלוקה שמתרחשת ומיד מסתיימת. האברך ישיב לי קצרות, בזמן הלימוד לא מפסיקים עבור שום הון שבעולם. ומיד הוא המשיך לרקון על הספרים, לא התייחס לכלום, התפעלתי מההתמדה שלו, ועוד יותר, כוחות הנפש. הרי ברור לי שאין הפרוטה מצויה בכיסו. בכל זאת הוא המשיך בתלמודו, כאילו לא קרה שום דבר. המשכתי לעקוב אחר החלוקה, כל האברך לקח את אותו מתת חג, והמשיך בלימודים. כשסיים הגביר את החלוקה, הוא עיף מבט לקצה בסנדרש ושאל, מי זה האברך שיושב בפינה ולמה לא ניגש לקבל מלגה? דובר בכל ימי 180 אברכים, בכל זאת הוא קלט שהאברך הזה לא ניגש. חשבתי לו שהאברך לא רוצה להפסיק מהלימוד שלו בשביל שום דבר שלו עולם. סיים הגביר את מנחתו, קיפל פתיק אלך ישר לאותו אברך. אני מתבנן בדריכות מה אני קורא, ואז אני רואה שהוא תוחב לידיו של אברך 1,000 שקל. אברך טוב, חג שמח, תוצאה בסבש. אברך הודה לו בחמימות, ומיד המשיך בלימוד כי הוא לא קרה כלום. ואני, כותב, יצאתי נפעם עם שיעור מלף לחיים על אמונה והשגחה פרטית. סיפור זה קרה לפני כמה שנים, כשהייתי אברך, אבל הרושם החזק שהשאיר עליי, והיום כשאני עסוק במסחר, אבל גם כבר הייתי לתורה במידה שווה ואף יותר, אין מצב בעולם שנקבל שיחה או בטל את הזמן שקבוע לתורה ואימא. גם לא חצים לסגור עסקה עם רווח נעי לצידה, לעולם זה לא ייסגר בשורות המקדשות ללימוד. כאלו רדים מחוש את מאמר חזל. אין אדם שומע לי ומפסיד. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, ונקדשתי בצריך בני ישראל. יש פה פרק באשגוח הפרוטיס של רבי אלופיה, זה שצריך לכלבו אחרי, וההוראה שנתן לרב שולם שבדרון. מתוך הספר רבלה. את הרעיונות המוסריים של רב שולם היה נוהג, רב שולם שבדרון כמובן, היה נוהג לטבל בעובדות מייסה מגדולי ישראל. לפני סיפור המייסה היה מקדים, נזכרתי במייסה. הקדמה הזאת שהפכה לי כמעט דבר שבשגרה, זה היה מעלה חיוך על השומעים. והמעניין בדבר שגם כשעבור את הסיפור שבו הוא הזכר, לא הקשור בנושא המדובר, לא נמנע מלוגיד אותו. וכשהוא סיים, חזר לנושא המרכזי. פשר העניין נעוץ בהוראה שקיבל מרבינו, רבי אלופיאן, לפי האיש כמותו שכפוף לציבור, אם עולה במחשבתו ובמוחו איזה משהו צדדי שלא קשור לעניין, צריך להגיד את זה. ולמה? כי אם יד ההשגחה העליונה שמכוונת את כל צעדינו, הביא עכשיו למח שלו סיפור כזה לטובת השנים, לפעמים לכמה ימים, לפעמים לאחד מהם, אז צריך לספר על זה. ראייה כזאת מלמדת עד כמה הרבה לאה חדור בהכרה עמוקה של יד ההשגחה העליונה, שמכוונת על כל צעד וצעד, כל מחשבה, כל זיכרון. אם נזכרתי עכשיו בסיפור, משמע שזה רצון השם, שעכשיו אני אזכר בסיפור. אם אני דורש ברבים, אני חייב לשתף בזה את הרבים. קו זה כאמור הנחת רב שלום שבדון עשרות שנים, והיה מחזה מצוי שאנשים רבים מצאו את הרגע לפגוש את רב שלום ולהגיד לו, רב שלום, דברים שאמרת אתמול היו בדיוק בשבילי. הדברים האלה היו אותם עניינים ומייסים שרב שלום נזכר בהם באמצע עד עכשיו, שנערו כביכול באקראי. פעם מספר אחד מהלכנים של רבלה, שמעתי מרבלה ביור על מה שכתוב ברכת המזון, אז זה נסוען כולוי בטובוי, וכן בחסד ורח, מה זה שלושת המדרגות הנזכרות האלה? וכן הוא אומר, הכוונה לצדיקים, שאותם מוזן בחן, כי הם עושים חן בעיניו. סליחה, בחסד, הכוונה לבינוינים, שניזונים על ידי מידת החסד. וברחמים, הכוונה לרשויים, שלמתו של דבר הם לא ראויים למזונות, זה גל הרשות שלהם. אז לשבורך הוא מרחם עליהם וזן אותם. יש פה את המאוד מעניין, הסיפור ההצלה של משפחת לופיאן. הימים ימים שבין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, רבלה נוטל את מקל הנידודים מכלם שבליטה לגרמניה. כבימינו, גם אז, ראשי הישיבה, קלטו את רגליהם, שמי לאסוף כספים ולצות נפשות להיכלי התורה. ואחד מהמסעות שלו, קרה מקרה מחריד, שהוא ממש ניצל בנס, זה היה אחרי שהמצים לא קלים, הוא הצליח לאסוף 5,000 מרקים, זה היה סכום נכבד ביותר, וזה אדם אחד, פושע, אלים, נתקל בו, איים עליו באקדח, ואם לא, הוא ירצח אותו נפש. כמובן שרבלה מסר את הכל, להציל אותו, הוא נשאר בו חוסר כל, אבל, ואז יצא מתוק, אחרי המקרה הזה, הוא פשוט לנסוע לאנגליה, להחזיר את הכסף לעבוד, ויחד איתו עברה כל המשפחה, וכך, סובב מסובב הסיבות לציפור הצלטה של משפחת לופיאן הענפה, מעטופת הנאצית האיומה שקילתה את ליטה. בזמן מלחמת העולם השנייה, הנאצים ערכו בלישקריג, זה היה מלחמת בזק, הפצצות כבדות וממושכות, על אזורים מאוכלסים בלונדון. יום אחד, בעניין של ההפצצות האלה, התדבקה על דלתו של רבלה איזה אלמנה שגר בקרבת מקום, טופלה אצלו רבוס, והיא אמרה שבוקרו של יום רביעי, בשבוע הזה, ישנה, יש אונייה שמפליגה לדרום אפריקה. אז היא שואלת, האם כדאי שאני אסדר מקום באונייה הזאת לי ולילדים שלנו, כדי שנוכל להינצל מאותו בליץ, מאותם התקפות. יצאין שהדרום אותה תקופה הייתה מתוחה, מובן מאליו שהאחריות שרבצה על כתפי אלמנה הייתה כבדה מדי. אז בניגוד ליחס הלבבי אליה, פעם חרג רבלה מדרכו ואמר, אני מצטער, אין לי זמן עכשיו, תחזרי מאוחר יותר. אחרי כמה שעות היא חזרה, אבל גם הפעם הוא דחה אותה שבטענה הוא באמצע שיעור, באמצע להכין שיעור, באותו יום הגיע עוד פעם, כמה פעמים, וכך כל פעם מדחתה אותו. כל פעם דחה, הוא כל פעם התחמק, ולא התפנה לשוחח איתה, ואז בצר לה, שיחה את דאגתה בפני רב חזקאל אברהמסקי, דרך יצא לקברוכה. אז אמר לה, חכי לתשובה מרבלה, ואל תעשי שום דבר בלעדיו. טוב, משגם ביום השלישי לא התאפשרה ביניהם פגישה, אז התיישה כבר מלהפליג לדרום אפריקה, שכנלה אז כמעט רבלה לא הייתה נוקדת בצד הזה. עונייה הפליגה לדרום אפריקה, כמתוכנה ביום רביעי, בבוקר, עמוסת אנשים שקיבו לנצל בכך מהנאצים. אבל ביום חמישי למחרת, נחרדה כל אנגליה, לשמוע שהעונייה המדוברת הוטבעה על ידי צוללת גרמנית, ולא נותר אפילו ניצול אחד בחיים. כשספרו הדברים, אמר ג'ורג' יעקובוביץ', שהיה מבני ביתו של רבינו, רבלה, הוא אישר את הדברים ואמר שעל ידי מי אותה אלמנה? הרבנית שטרנבוך, אמא של רב מוישה שטרנבוך שביתה. אני זוכר היטב איך שהיא דבקה כמה פעמים במשך כל יום, ושאלה, זה מעניין שבמרוצות הימים, אכן, משה שטרנבוך הגיע לדרום אפריקה, אבל לא כניצול מהפצצות, אלא כרב או ראש ישיבה. פילי פלוי. אנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. והמבשר תורני התפרסם לפני כמה שנים על הגרין שלזינגר זצ"ל, ראש ישיבת קולטיירה, שנלקח לבית עולמו, אז הנהלת הישיבה חיפשה אדם אחר שראוי למלא את מקומו, הזמין לעבור את המסוכם גדול. חבריו של ספרי הלוחם מפורסמים, ענה לשם רב שלמה זלמן אורבך, למסור שיעור היכרות בפני עשרות התלמידים בראשות צוות הישיבה. והנה בסיוע של השיעור הלמדני, נעמד הרב רבינו מרטוך זצ"ל, בראשי הישיבה, הקשה קושייה על אחת הסברות שהשמיע רב שלמה זלמן. וזה נראה בקושייה, הוא הודה בכל טעיתי. ומי הדבר אל אמת, סוגיה אחרת. כשחזר הביתה, הרבנית התעניינה לשיעור, לספר לה שמש בהתחלה נכשלתי, הודעתי בטעות, אז כנראה לא קיבלתי תפקיד. עוד הם מדברים, ועל דלת הבית ישמעו דפיקות. רבי אליעזר מרטוך נכנס לבית שקורא בשמחה, מה זה דרוש ישיבה? זה בדיוק מה שחיפשנו, אדם שמסוגל להודות בטעות. ואנחנו ממשיכים, יום הדילולה, יום הדילולה שהרב הקודש הוא פשעי מקרטיר. יש פה מאמר נפלא מאת הרב משה אהרן אויש. מעל 1,000 מלווי מלכי רצופים, היה זקיני רב שלמה מאנגל אצל רב שי, ככה מספר נינו, הרב החוסיד, רב הירצ'קה אנגל. הסעודות האלה היו נמשכות שעות ארוכות לפעמים, היו מסתיימות כבר בעלות השחר. למרות האורחים הרבים שהיו יושבים בקרטר ובביתו של פשלי בשבתות, סועדים על שולחנו, כידוע המאכלים שם היו מגשים ברווח עצום במעטמי גן עדן, בכל זאת, יד אחרי ההבדלה, התחילו בהכנת לצעוד המלכה, היו פי מיוחד בכל מצישה בזכרות גדולות. העמידו לבשל שם צ'ולט, מרג, מסר, דגים, טפחי אדמה, ועוד מאכלים כיד המלך, כרוך ובליבה טהור של פשלי והרבנים. דרכו בקודש של אבשלילה הייתה לספר סיפורים. סיפורי צדיקים כנוג, תמיד אני מבקש שיספרו גם גלטמייצה, סיפור שקשור לכסף. חסידים, אנש ואלה שהיו אז, ידעו שסיפור סיפור כזה לעת זאת, זה סגור אלה פרנוסה, וזו היה הכוונה שלו. להפשיך שפע ברוך ובהצלוך, ובוא נחר מזנה, וזה נרוויח לבריאות הגוף, ופעת הנפש, וכל טוב לבני ישראל כדרכם של הצדיקים. כל פעם שהם מסיים את הסיפור, אז אז כני רב שלמה אומר, כשברור כל העולם נתן לנו נוחה ושמחו, אז נדע שהרבון שלום הוא הממלך מלוכים ולא המלוך. הוא משיך ומספר שזקנו רב שלמה היה בעל ממון רב, והיה שיר גדול להתפרנס משיווק מוצרי מזון. והיה לו בחצר שלו בתוקאי, מחסנים מלאים עם קמח, סוכר ועוד. פעם אחת תקפה מכת עכברים קשת המחסנים. וביום בעיר אחד הוא ראה שמאות עכברים חודרים למחסנים, מתחילים לחרפן בסחורה. מיד הוא קם, נסע לקריסטירה, לשפוך שיח לפני הרב קודש לישועה מיידית, והוא בחר בטענה שהוא מקפיד לתת מייסרגל בכל ההכנסות. לא מגיע לו הפסד גדול כזה. אפשר לשמה, ואמר לו, אכן אתה צודק. אני מכיר אותך כאיש חסיד בירס המים, ואני יודע שאתה מפריש כל ההכנסות שלך מייסר כספים למאנדרים, באמת לא מגיע לך הפסד כזה. הוא אמר לו שילך לשושה חתניו, הרבנים הגאונים שישבו במושב בייזלין, ויחתמו על פסק דין שלא מגיע לרב שלמה אנגל מתוקאי הפסד באוצרות שלו. הוא אומר שבאמת אכן זקנו הלך, הושיב את חתניו של הרב שי, זה היה הגאון רב שמואל גרוס, הגאון רב בן חיים קליין, והגאון רב סולברום לנדו, כל אחד היה בייזלין במקומו. הם הוציאו פסק שהנה הגיע לפנינו הרב שלמה כהן אנגל מתוקאי שנותן בכל חודש את המייסרס שלו ולא מגיע לו, נותן את המנכן נדרש, פתח שלא מגיע לו שהפסיד על ידי מכת עכברים, וחתמו על זה, ואז הביא את זה לרב שלמה שהוא גם צירף בכתב ידו. הוא אומר, גם אני הקטן ישי בן מואר משה, הכתב שם שיש בקודש אצל הרב צדיק מליסקה, תרף לפסק הגאונים, אמר לו רבשי שידביק את הפסק על הדלת של המחסנים והם יברחו, וכן אבא. והוא מוסיף הרברצקה ואומר, יש כאלה שמוסיפים שהאכברים ברחו למחסנים של השכן הגוי. הוא התפלא, מאיפה באו לפתע כל האכברים? אבל אני שמעתי לא ככה מביתם. וכן על הסגולה של ההדבקה, תמונה של רבשי, כסגולה נגד האכברים, שיש כאלה שמקשרו את זה לזקני רב שלמה, אנחנו לא קיבלנו את זה, אולי הסגולה באה ממקום אחר. עוד סיפור מופלא של פמי אנגל שקשור לנו במלכת רב שיילה, סיפור בהתרגשות לנוער בחוץ את רב הירסקה. גוי אחד, שהיה גר בטוקאי והכיר אותו את רב שיילה, ידע שהוא נוסע בכל מקרה שבס באמצע היה לקרסיר, אז תיקש את צריך לרצח אותו, לשדל אותו. הוא מפתיע לו באחד הסודות שמשה מה נוסע לקרסיר ותשנה שכשעבור שם הוא יצפה אליו. לקחנו את הכל וירצח אותו. זקנים, הוא לא ידע, כמובן, ממה שהם צפו לו בדרך. עצם הגלות מלאות כל טוב בדרכו מלא ומלכה. פתאום, באמצע הדרך, מקום חשוך לגמרי, תפצו כמה כלבים גדולים מול העגלה, הקשו לנבוח, קולי קולות. עד שהסוסים נרתעו, הסתובבו לאחור. כשאז התרבשה אלה, אז הוא ניסה, שרד עוד זקני, אז הוא ניסה לנסוע דרך הצד השני, אבל הכלבים רדפו אחריו. לא עמדו להמשיך בדרך, ככה נמשך כשעתיים, עד שאחר הרבה זמן, כי ביוסם ככה לחוץ, פתאום הכלבים הסתובבו וברחו. ואחרי כמה רגעים, כשורה שהכלבים לא חוזרים, אז המשיך בדרכו, בלב רועד מפחד לקרסטר, שהוא נכנס למלכה, עוד לפני שהוא התנצל על האיחור, שהוא התחיל להתנצל, קם רב שיילה ואמר לו, נו, שלמה, שלחתי לך שומרים טובים. אולי ידע מה הכוונה שלו, רק למחרת, הגיע שמוע שאותו גוי חיכה הרבה זמן, אחרי שעתיים שהוא ראה שרב שלמה לא מגיע, הבין שהוא כנראה לא ייסע והוא הלך, וככה יצא זקני רב שלמה על ידי השומרים ששלח לו רב שלמה. אנחנו ממשיכים דפרים בהלוכה, אנחנו עוזרים בסימן שיניים ב' סעיפים ד' ו-A, מהו שיעור הפתח שצריך להיות בין חצרות כדי שיוכלו להשתתף בהרבה חצרות. כך, ועל עוד נושאים מעניינים, נשמע כולנו בשלוחה אחד, בשיעור מפי הרבנים הגאונים. כדרכנו נלמד גם אנחנו את עיני הדפנים בהלוכה. אין חצרות יכולות לעשות עירוב חצרות זו עם זו, אלא כשיש ביניהם פתח שרואי לכניסה וליציאה, או חלון שרואי לעברת חפצים מזו לזו, שאז רואיות אלה להצטרף זו לזו ולהתערב זו בזו. ולכן לפתח נדרש רוחב 4 טפחים לפחות. צריך להחמיר שיהיה בגובה 10 טפחים לפחות, ולפתח נדרש שיהיה בו חלל של 4x4 טפחים לפחות. ואחרי שעשו עירוב חצרות, רשאים לטלטל מזו לזו גם דרך פתח וחלון קטנים יותר. צריך שלפחות מקצת הפתח או החלון יהיה בתוך 10 טפחים שסמוכים לקרקע. שאם לא כן, הם לא יכולות להרק, כיוון שיש תחת החלון או הפתח, מחיצה בגובה 10 טפחים שמבדילה ביניהם. פתח או חלון שיש בהם סורגים או רשת שלא ניתן להסיר אותם השבת בלי איסור מלוכה, והיינו שאינם סורגי הזזה או רשת הזזה, לא מועילים לעניין הזה. כיוון שצריך שהחלל הנדרש יהיה במקום אחד, והחיילים של הסורגים ברשת לא מצטרפים את הלשת. בהמשך לאמור, גם שני בתים לא יכולים לעשות רוב חצרות אחד עם השני, אלא כשיש ביניהם פתח או חלון במידות האלה, כאשר הבתים, גם אם הפתח או החלון גבוהים יותר מ10 טפחים, הרי הם מועילים לעניין הזה ויכולים לערב. בית וחצר שיש ביניהם רק פתח או חלון שגבוהים יותר מ10 טפחים, לא יכולים לערב זה עם זה, אבל אם מצד החצר נמצאים הפתח או החלון בתוך 10 טפחים, רק מצד הבית הם גבוהים מ10 טפחים, הרי הם יכולים לערב. ואם שני הבתים פתוחים לחצר, שעשו בעירוב חצרות, רשאים לטלטל מזה לזה גם דרך פתח או חלון שאינם במידה הנדרשת. ולמה? כיוון שהעירוב חל עליהם על ידי החצר המשותפת. כך הדין גם בשתי חצרות שפתוחות למבוי, עשו שיתוף מובאות שמותר לטלטל מזה לזו גם דרך פתח שאינה במידה הנדרשת. אבל בעתר הזה יש לכוח רואיני אם הוא מותר גם באופן שכל חצר לא עשתה עירוב חצרות לעצר. חז"ל כללו שני כללים בנוגע למידות שיטות הלכתיות שלא תואמים את החישוב ההנדסי המדויק. כל עיגול שיש בהיקפות 3 טפחים, אז יש ברוחב שלו בקוטר טפח. כשהוא מדויק נמצא שההיקף של העיגול הוא קצת יותר, דהיינו פי 3 בשביעית, בערך כ-3.14. אורך האלכסון של המרובע הוא 140% מאורך הצלע, וחישוב מדויק נמצא שאורך האלכסון הוא קצת יותר מ-140% מאורך הצלע, והסיבה, כמה שקשה לצמצם המדידה, אז נעשו חז"ל מידות קלות יותר, והסתמכם על כללים הקרובים למידה המדויקת. וכדבר אנחנו רואים שבמידות הנוגעות לדינים דרבנן, יש לנהוג בהתאם למידות האלה, וגם המידות של גודל דין דאורייסה, ייתכן שכך קיבלו חז"ל מהלוכל משה מסיני. ויש שהתאימו שכל שיעורי המצוות המעשיות ניתנו באופן זה, כיוון שגם חלושי הדת יוכלו לקיים אותם. עד כאן מניין לפעמים בהלוכה שילמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו שתי חצרות שכל אחת מהן עשתה עירוב חצרות בפני עצמה. וכעת מעוניינים דיירי שתי החצרות לערב אותם יחד. דיירי כל אחת משתיהן נחשבים כאיש אחד. והרי זה כעירוב של חצר שיש בשני דיירים. ולכן, יכול אחד מדיירי חצר אחת להניח פת משלו בכמות של כגרוגרת באחד מבתי חצר השנייה. דיירי חצר ב' לא צריכים להשתתף בפת. כרפף שלו הוא כף לדירה, יש אומרים שמותר לטלטל חפץ מבית מגורים בתוכו, ולהפך על ידי עירוב חצרות, או כאשר שניהם שייכים לאדם אחד. ויש 20 וכן בסף בשולחן ערוך. וכדרכנו נפליג מים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו בקצרה, העומד מחשוש היוחד בספר קודש שכתוב בגיליון, דיינו על גמי קלף ונייר גלולים, כדוגמת ספר תורה, והספר נפתח וחלקו נפל והתגלגל לרשוש הרבים, כשקצר אחר נותן מחשוש היוחד. הוא עומד במקום שרבים עוברים בו, כך שבזיון גדול הוא לא, ובזיון גדול הוא לספר קודש שיהיה מונח שם. הכירו חכומים למושכו בחזרה לרשוש היוחד. והיתר הזה הוא גם אם הקצה שהתגלגל לרשוש הרבים, הגיע בתוכה עד למחק של יותר מ-400. אבל יש אומרים שבאופן כזה אסור למשוך אותו בחזרה גם לרשוש הרבים לקרמנית, וכל שכן לרשוש היוחד. דף היום איתנו דבלי, וכמה ימים מיצירת הבלן, והאם מקצת היום ככולו, והאם אפשר לעשר גדי ביום לידתו. וכך ועלות נושאים מעניינים, נוכל ללמוד היום מסכת בחוירת, דף קוף א', ואתם כבר יודעים שבשלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור לפי הרבנים הגאונים, שנאמר בבהירות ורהיטות, ולגדול בתורה ולרמות נחת. ואנחנו ממשיכים לקראת סיום הדור הנפלא החפיץ עם בוחיים. אתם כבר יודעים שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד היומי. לימוד היומי בחפץ חיים, כולנו חפצים בחיים. לפעמים דווקא אלה שקרובים ביותר אל האדם עלולים להזיק לו. ודווקא מתוך דאגה כנה ורצון לעזור, להסכם סיבורים מסוים היה עדיד קרוב שמתוך דאגה, תמיד תרח לבוא ולספר לו מה חושבים בציבור עליו, איך מגיבים לכל מיני פעולות שהוא עשה ויזם. התוצאה הייתה שאותו עסקן הפך לאט לאט למאומר עצבני שקוע בעצבות. המתחם בהלכות הנלמדות היום בסדר הלימוד הימי, עוסק בסיטואציה כזו ממש. מדגיש שיש לאדם להיזהר שלא לקבל רכילות אפילו מאשתו, והוא מוסיף שמלבד האיסור של קבלת הרכילות, אם היא תתרגל, לספר לו דברים מהסוג הזה, אבל על ידי כך, לכעס, נצו, מריבו ודאבוי נפש. הרוצחיים מוסיף שאדם להתנהגותו יכול לעודד, במרכאות, סבבים אותו, להצמיד לספר סיפורים מעינינו, וכן להפך, הוא יכול לגרור להימנע מזה. כל תלוי בתגובה שלו, כששומע מהם את הרחיבות. אם הוא מגיע בסוף הפנים יפות, בהתעניינות, לגרור להם להמשיך ולספר כאלה סיפורים. אבל אם הוא יגר בהם, יגיד שהוא לא רוצה לשמוע, הם יחדלו מכך. ואכן הוא כותב שראוי לכל בעל נפש לגור לבני ביתו כשמספרים לו מעניינים אלו. עבור מוספים של דיר שמציינים כנקודת תאונת ביור. למה חפץ חיים כותב, ראוי לבעל נפש? יש איזה יותר לשמוע חילוס, גם בלי לקבל. אז כל אחד מחויב לגור מי שמספר חילוס. אז מביאים על זה את ההסבר של בעל העלי באר. כוונת החפץ חיים היא שכשהמספר סבור שזה לתועלת, וכזה אופן מותר לכל הפחות לשמוע כדי לחוש. אז כשהרואה מספר שהדברים לא לתועלת, הוא בעל נפש, ראוי לגור ומספר, אבל זה לא חיוב, כי באופן כזה הוא לא עבר על איסור בשמיעת הדברים. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. באגן השר מובא שהחזני שמר פעם לאגן אברום רייצר זצ"ל, השיא של שלמות האדם בעולם, לעבור את החיים בלי לפגוע בזולת. תזל רבותיי, תשתדל לנהוג בזהירות רבה כלפי כל אחד ואחד. חז ושולם, חז ושולם תיגרם על ידינו פגיעה בזולת. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשריות, וכל טוב.